לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו נעסק היום בתחילת פרשת שבוע, בקצרה משתי סיבות. א', כי שם הפרשה הוא קצר, בו, וב', כי נותר לנו רק זמן קצר, אבל נפתח בשאלה קצרה ופשוטה. אני לא מבין את הפסוק הראשון של הפרשה, ממש לא מבין. השם אומר למשה, בוא אל פרעה, יגידו בשביל מה? למה לבוא? למה? הפסוק אומר לא לבוא. מה כתוב בפרשה? ויאמר השם משה, בוא אל פרעה, כי, למה תבוא? אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי וכולי. נו, ישאל משה רבנו, למה לבוא? אין טעם לבוא? בגלל, השם אתה אומר לי, אכבדתי את ליבו. כדברי הכתוב קודם, ואני ידעתי, כי לא ייתן מלך מצרים אתכם להלוך. נו, אז למה לבוא אל פרעה? קיבלתי תשובה, להכות שלוש מכות. יפה. להכות שלוש מכות זה רמוז במילה בו. ב' 2, א' 1, נשאר עוד שלוש מכות. איזה שלוש מכות? הרבה חושר מכת בחורות. אבל השאלה יותר חזקה, אז למה לתת מכות? אם השם מכביד את ליבו, אז למה לתת מכות? אם השם מכביד את ליבו, לא מגיע לו מכות, כי הוא אנוס, אז למה מגיע לו מכות? אם כן, יש לנו שתי שאלות שהן אחת. למה בוא אל פרעה? ואם השם מכביד את ליבו, למה מגיע לו עוד מכות? השאלה היא שאלה של הרמב״ם, המדבר בלכות יסודי התורה על כוח הבחירה החופשית. אז הרמב״ם אומר שכוח הבחירה החופשית הוא כל כך גדול עד ששלילת הבחירה החופשית כבר תחשב לעונש. לכן אומר הרמב״ם שמפרעה נשללה הבחירה החופשית בגלל שהכביד את ליבו בחמש מכות הראשונות. לכן נשללה ממנו הבחירה בחמש מכות האחרונות. כלומר, הכוח של הבחירה הוא בעצם מתנה שנותן הקדוש ברוך הוא לכל אחד מהיצורים, גם לפרעה וגם לכל אחד מישראל. ולפנינו בשבוע הבא, כל אחד משתמש בכוח הבחירה שלו בצורה הנכונה והנבונה לפי דעתו, ואני מקווה שכל אחד ואחד באמת יזכה לבחור את הבחירה הרצויה והנכונה. אבל מפרעה, שבאמת השם שולל ממנו את זכות הבחירה, אנחנו נמצאנו למדים שבעצם הבחירה היא מתנה. זה רק לאדם יש כוח הבחירה כמתנה שהשם נתן לו, שיכול לבחור בין טוב לרע. עד ששלילת הבחירה תחשב לעונש כל כך חמור, שפרעה קיבל על עצמו את העונש הזה מתי? אחרי שבחמש מכות הראשונות הוא הכביד את ליבו. כיוון שהכביד את ליבו כל כך, אז נענש. אבל אנחנו עומדים בנקודת הזמן של, אמרנו, של שלוש מכות אחרונות. אז למה נאמר בוא אל פרעה? עדיין השאלה לא מתורצת. בוא אל פרעה מדוע? תשובה, כתוב אומר, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם. מי, אם חשבת עד עכשיו שהמכות נועדו למצרים, יש טעות בכתובת. על המכות, אריזת המכות, כתוב המכות נועדו וידעתם כי אני השם. התועלת של המכות היא בשביל בני ישראל. וכל כך למה? כי מטרת המכות הלא היא כתובה בתורה שלוש פעמים בפרשיות אלו של וארא בו. פעם אחת כתוב למען תדע כי להשם הארץ, פעם אחת כתוב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ופעם אחת כתוב למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ולמה נאמרו שלושה פסוקים אלו? מסביר הרמב"ן שבימי קדם היו אנשים שחשבו שהעולם קדמון, וגם פרעה כבר התחילו להאמין שהוא הבורא, והוא אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כי דברי הנביא יחזקאל הקורא לו התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כבר התחיל להאמין שהוא ברא את עצמו. ואנשים כי חשו בהשם ויאמרו שהעולם קדמון, על זה כתוב למען תדע כי להשם הארץ. אם השם שולט על כל הבריאה, אז עם מכות מצרים למדים שלהשם הארץ. אבל אם נשאל אולי מישהו יודע מי המהנדס שבנה את מכון מאיר? מה שם המהנדס, מישהו כאן יודע? תגידו, טוב, הרב בן יעקב, יש שני בניינים למכון מאיר, אתה מתכוון לבניין החדש או בניין הישן? נגיד, לא, מתכוון לחדש, כי הישן בטח שכחו, אף אחד כבר לא יודע. על הבניין החדש, מישהו זוכר שהיה מהנדס? לא. קיבל את כספו, במשרד יש מעטפות ויש מפות ויודעים מי המהנדס, אבל כאן במכון לא זוכרים להכיר לו טובה. אז אולי הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם, חידש את העולם, אבל הוא עזב את המדינה, השאיר את זה ליד הכוחות הפועלים. על זה נאמר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני ממשיך להתהלך פה בקרב הארץ. כוחי ושליטתי, עיני השם נטויות בכל הארץ. וכי תאמרו טוב, נכון, הוא יודע, הכל יש לו משקפת, הוא מסתכל, הוא משקיף על כל בני האדם, אין לו את היכולת להתערב. אז זה נאמר, כי אין כמוני בכל הארץ, שהשם בא ליכולת. אז אם כן, למכות מצרים, אנו למדים על חידוש העולם, ועל השגחה פרטית, ושהשם הוא בא ליכולת. וכל זה למה? זה לא בשביל מצרים, זה בשבילנו. שאנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, ויש לנו היום השגחה גלויה בארץ ישראל באמת, השגחה גדולה. אבל מצד שני, אנחנו שואלים אותנו, האם השם מתערב בכל דבר ודבר, בכל עניין ועניין, גם כן הקדוש ברוך הוא מתערב? אז הם אומרים, כן, יש השגחה פרטית, לכן צריך לזכור את יציאת מצרים, למען לזכור את מצרים כל ימי חייך. מדוע מזכירים כל יום את יציאת מצרים, אומר הרמב"ן? שמנסים הגלויים אדם למד על הניסים הנסתרים, שכל יהודי ויהודי יש לו השגחה מאוד מיוחדת. ואני רוצה לספר לכם על זה סיפור קטן, שמעתי אותו רק השבוע מוצאי שבת ועד עכשיו מתרגש מהסיפור הזה. בא אליי לבקר עכשיו בימים האלה יהודי מטורונטו שקוראים לו הרב הירשמן, שהוא ראש כולל בטורונטו, והקשר שלו איתי שאשתו זה בדודה של אשתי. בקיצור, אני אומר לו, הוא מבוגר ממני בכמה שנים, ואני אומר לו, תגיד לי, איך אתה שרדת את השואה? איך זה יכול להיות? אלה, אני נולדתי אחרי השואה בשנת תש"ו, אבל איך אתה... הוא יליד גרמניה, ועכשיו הוא גר בקנדה. אז הוא מספר לי סיפור מדהים, וזה הסיפור. זה מה שרואים השגחה פרטית מהסיפור הזה. הוא אומר לי, אבא שלי, מיד עם עליית הנאצים בגרמניה, החליט לעבור להולנד. חשב, הולנד ארץ שקטה, והיה לו קשרי מסחר עם שוודיה. תוך קשרי המסחר האלה הוא הכיר רב אחד בשוודיה, בנורווגיה, שקראו לו הרב יעקובסון, והיה לו קשרים איתו. בהגיע גירוש היהודים למחנות וזה, אז אבא שלי קיבל מכתב מהרב יעקובסון, אומר, אתה רוצה, אני אשיג לך נתינות של אקוודור. בקושי יודע על המפה איפה נמצא אקוודור, לא יודע מה זה היה מפות כאלה משוכללות יהודים. בקיצור, מה התברר? יש קונסול של אקוודור בשם בררה. זה השם שלו, בררה, היה, זכרונו לברכה. היה חסיד אומות העולם, הנפיק דרכונים, כמה דרכונים על שם אקוודור. שמי שקיבל את הדרכון, הוא היה כאילו נתין של אקוודור. אז בשביל זה צריך שדרכונים יגיעו משוודיה להולנד. אז מעניין שבדואר עוד אפשר היה להעביר דרכונים. אז העבירו את הדרכונים על שם המשפחה של אבא של הרב הירשמן להולנד. עם הדרכון הזה הוא ומשפחתו ניצלו ונסעו לשוודיה. ושם עברו את השואה בחסדי השם יתברך בניסים. כמה דרכונים הנפיקה בררה הזה? לא ידוע בדיוק כמה. אבל הרב יעקובסון אומר שהוא הציל בשיטה הזאת בערך בין 70 ל-120 משפחות. מאיפה אני יודע? שאני, כשהוא מדבר איתי על הסיפור, אני אומר לו, בטח אני מקריא יעקובסון משוודיה, היה שכן שלי בסנהדריה מורחבת, אני גרתי שם, שיהודי צמח יעקובסון היה איתי בבית כנסת, מתבלל, אז צלצלתי לצמח יעקובסון הזה השבוע, הוא אומר לי, כן, זה סבא שלי, זה סבא שלי, והוא הציל יהודים בשיטה הזאת בין 70 ל-120 משפחות. ממש, זה נס גדול, שבכלל הנאצים הרשו להעביר דרכונים, ושככה ניצלו. רק מה הסוף של הבררה הזה? אז יש סוף מעניין מאוד. הבררה הזה, היה לו אישה באקוודור, ולא היה לו ממנה ילדים. אז היה לו לבסוף ילד אחד מאישה שוודית, מאישה בשוודיה. האישה הזאת בשוודיה, שנולד לו ממנה ילד, הוא בסוף התחתן עם אישה יהודיה מתשכנת, איזה כנרת אחת, לא יודע, כזה. בסוף נולדו לה בן ובת, ויוצא שהנכדים של הבררי הזה הם יהודים. הזכרתי את בלטורים שאומר על הפסוק, ונתנו איש כופר נפשו, אומר הבלטורים, שונתנו, אפשר לקרוא את המילה הזאת, מהסוף להתחלה, מהתחלה לסוף. זה בדיוק סיסמת מס הכנסה, המס חוזר אל המשלם. בשכר שהוא הציל יהודים, זכה לשתי נכדים יהודים. בכל אופן, זה, רואים מזה קיום הפסוק שהנביא אומר, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. כולם שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה. אז הקדוש ברוך הוא היה בשואה, עצם השואה הזה, אנחנו לא מבינים, זה מה זה ידע הקדוש ברוך הוא. אבל כל יהודי שזכה להינצל בשואה באותות וממופתים, בניסים מופלאים ומופלגים, זה בדיוק חסדי השם יתברך. לכן זוכרים את יציאת מצרים של הרי לא בשואה, אנחנו היום במדינת ישראל, והכלכלה של ארץ ישראל היא ברוך השם מצליחה. צאו מה קורה עם הכלכלה של יוון, מה קורה עם הכלכלה של איטליה ושל ספרד ופורטוגל, וכל הארצות שהם בשוק האירופי, בעיות כלכליות יש להם. ובארץ ישראל מתקיים בנו הכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, נתפעל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בחירות טובות בשבוע הבא, ונתפלל שבעזרת השם נזכה לראות עין בעין ושוב השם ציון בהשגחה פרטית וגלויה על כל אחד ואחד מישראל. שבת שלום.